שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב ואנחנו באקטואליה. אבל לפני כן אני מזמין אתכם לצפות בפרסומת אחת שלנו, ושלום לך הרב אורי שרקי, אני מזמין גם אותך לצפות בפרסומת הזו, בבקשה.
הקורס הדיגיטלי ריפוי תזונתי למחלות נפוצות עם הנטורופת אליהו שכטר. לרכישת הקורס לחצו כאן מתחת לנגן.
שוב שלום לך הרב אורי שרקי, ואנחנו התכנסנו לדון בי"ז בתמוז, אבל אני לא יכול היום, יום לאחר הפיגוע הקשה והכואב באלי, לא לגעת בדברים הללו קצת. אני אתחיל עם נושא אחד, ואני מזמין אותך דרכו להיכנס לכל דבר שאתה רוצה ולשמוע אותך אחרי הפיגוע הזה. שמע, אחד הדברים שחשבתי עליהם, הסתכלתי הבוקר בתמונות של ארבעת ההרוגים, ארבעת הנרצחים, וכל אדם הלב כואב, אבל יש פה אבל, שאני מתקשה, אני לא יודע להסתדר איתו. איכשהו כאב לי עוד יותר על הצעירים, על שני הצעירים הללו שנרצחו. ואתה רואה צעירים, אתה רואה אותם חייכים, ואתה רואה אנשים שכל החיים לפניהם, הלב נקרע, ואני שואל את עצמי, רגע, על האיש המבוגר יותר, או השניים המבוגרים יותר, מה, אתה חש אחרת? אז אני לא חש אחרת, אבל... ואני שואל אותך דווקא משום שאת הכאב של השכול אתה מכיר היטב.
תראה, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, שאדם יצטער יותר על מישהו אחד, מאשר על מישהו השני, זה ברור. למשל, אם יש לך זקן בן 95 שנפטר, גם אם היית מאוד קשור אליו, אתה מקבל שזה דרך העולם. לעומת זה, בחור צעיר שכל החיים לפניו, בוודאי שאתה מצטער יותר. עכשיו, הצער הוא שווה מצד הפגיעה, ואני יודע, בציבור הלאומי שלנו, בזה שהמלחמה הזאת נמשכת ולא נגמרת, וזה אני חושב שהצער הוא שווה, יש מכנה משותף. יחד עם זה, ברור שהתמונות מבטאות גם את עומק הפגיעה. אני לא רואה בזה כל בעיה באבל שלך. יחד עם זה אנחנו צריכים להכיר גם את הכאב העצום של המשפחות, והכאב של המשפחות במידה רבה הוא שווה בכל המקומות כולם.
אורי, לאן אנחנו הולכים מפה?
אנחנו הולכים לקראת זה שהחברה הישראלית תצטרך ביום מן הימים להחליט מה היא עושה. כלומר, מה היא עושה עם הסכסוך. עכשיו, הסכסוך שלנו... יש תגובות נאיביות, תגובות נאיביות, אתה תקים להם מדינה, הכל ייפטר, נו באמת, על זה מדובר, אם בזה היה מדובר, היא הייתה קמה מזמן, אלא אנחנו מדברים על בעיה של הכרת הזהויות, מי אנחנו, מי הם, ומתוך כך גם נוכל אחר כך להגיע לפתרון, אבל קודם כל אנחנו רוצים לדעת מי אנחנו ומי הם, כלומר מה אנחנו עושים בארץ הזאת, של מי הארץ הזאת, מה אתה אומר לגבי הגורל של היחיד? אני אפשר לומר שבמידה רבה, ההססנות הישראלית ביחס להגדרת הזהות שלנו, היא מהמקורות של העצמת הטרור. לא בגלל שחס וחלילה יש לטרור מקום, לטרור אין מקום בשום סיטואציה שהיא, וזה נוגד את המוסר האנושי היותר בסיסי של כל אדם על פני האדמה. אבל אם אנחנו מנסים להבין בתהליכים כוללים, האם אנחנו מספיק ברורים ביחס למדיניות הכוללת שלנו, לאן אנחנו רוצים להגיע? אני חושב שכל זמן שהדברים האלה לא מתבררים, אנחנו ממשיכים בצרה הגדולה שבתוכה אנחנו נתונים.
אז בוא נלך עוד שלב אחד קדימה בעקבות דבריך, ואני אשאל אותך לאן אנחנו הולכים, ועוד תכניס פנימה את הסוגיה הזו הסבוכה כל כך שאתה מעלה סוגיית הזהות שלנו.
הזהות שלנו היא צריכה להיות פשוטה ביותר. יש לנו יהוד אוניברסלי. זאת הסיבה שבגללה בנו לארץ הזאת, וזה מה שמחייב אותנו להיות אדוני המקום. לא בגלל שיש לנו, שלום, רכושנות על מקום כדרך שאר הלאומיות, אלא בגלל שיש לנו יהוד. הייעוד הזה יכול להתקיים כאשר עם ישראל חוזר לארצו. החזרה אל הארץ היא יוצרת זהות חדשה, או יותר נכון, מחדשת זהות ומקדמת את הזהות לקראת העתיד הגדול. וברגע שאנחנו נחיה מתוך תודעה כזאת, לא תהיה לנו כל בעיה גם להשליט את החוק הישראלי על כל מרחבי ארץ ישראל כולה. כי אנחנו, והדבר הזה גם יתקבל יותר, אם אתה אומר, בזירה הבינלאומית, עם התנך חוזר לארץ התנך, פתרת את כל הבעיות. מכאן ואילך, כל השאר הופך להיות בעיה של מעמד אישי. מה עושים עם המעמד האישי של הערבי, של הפלסטיני, מה אתה עושה עם זה? אבל זו שאלה, הייתי אומר, משנית לעומת עצם המגמה ההיסטורית. אתה צריך להבין שאתה באת כדי למלא פה ייעוד, ולא רק כדי לקיים איזושהי שוויצריה קטנה לעם ישראל במזרח התיכון. כי אם זה רק שוויצריה, אז רמת השרון זה מספיק. אם אתה רוצה למלא איזשהו ייעוד אוניברסלי, אתה זקוק לארץ התנך בשלמותה ובחוליותה.
מהו אותו ייעוד עליו אתה מדבר שמתוכו ומתוקפו אנחנו נמצאים כאן ויש לנו משהו לשאת עיניו אליו?
אז בוא נגיד לך משהו. אני אשתמש בציטוטים של שני גויים שחביב עליי לצטט אותם. האחד, ז'אן ז'אק רוסו, שאמר, רק כאשר תהיה ליהודים מדינה משלהם ובתי מדרש שבהם יוכלו להתבטא ולא פחד, נדע מה יש להם לומר לנו. אז הגענו לכאן, אנחנו צריכים לבנות את התרבות העליונה שלנו. עכשיו, הציטוט השני זה מאחד מראשי תנועת המקויה, שאמר בטלוויזיה הישראלית, אינני זוכר באיזה ערוץ זה היה, אבל הוא אמר, אתם היהודים אחראים על הקשר בין הטרנסצנדנטיות לבין העולם. במילים אחרות, אנחנו הצינור שדרכו יש הופעה של האינסוף, או שתרצה של אלוהים, בתוך עולמו, אנחנו חוליית הקשר. וחוליית הקשר הזאת צריכה פרנסה. היא צריכה פרנסה דרך חברה שלמה שחיה בדבקות מתמדת עם האלוהות. חברה המורכבת מכל חלקיה, בין היהודים המאמינים, בין היהודים שאינם מאמינים, בין חכמים, בין טיפשים, בין עשירים, בין עניים. כל המגזרים כולם הם חלק משלומר כלי. הכלי לאור גדול שהולך ומופיע דרכנו. והוא ברכה לעולם כולו, משום שאנחנו מהווים אז דגם לחיקוי, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. כלומר, כאשר רואים כיצד האלוהות מתגלה דרך חברה שלמה, הדבר הזה נותן אפשרות גם לאומות העולם לבנות משהו שדומה למה שאנחנו עושים, לא זהה כמובן, בתוך התחום של התרבות שלהם. זאת הסיבה גם שאני חושב שחשוב לקדם את הנושא של תורת בני נוח, לא בגלל שאני מחפש להביא כמה גויים לקיים מצוות, אלא בגלל שאנחנו רוצים באמת לשנות את העולם, יש לנו אג'נדה של שינוי העולם כולו, תיקון העולם.
במאמר מוסגר, וזה בדיוק תפקידך כיור ברית עולם, הנה זה מופיע על המסך למטה, הגוף שאתה הקמת, נכון? כלפי הגויים בעולם.
כן. כן, כן, ברור. אני לא התכוונתי לעשות קידום מחירות, אבל זה, ככה זה יזדמן. כלומר, בגלל השאלות שלך, אז הגענו למצב שאנחנו צריכים גם לדבר על התיקון של התרבות האנושית בכללה. במיוחד שהיום אנחנו נמצאים במצב של משבר עולמי מאוד גדול, של בנייה מחדש של מערכת היחסים בין המעצמות, ואנחנו שואלים את עצמנו לאן העולם הולך. אלמלא המחלה שלי, שהיא האופטימיות הכרונית, אז הייתי נכנס לייאוש. לעומת זה, בגלל המחלה שלי, אז אני גם רואה את האפשרות שמשהו שהולך ומתפרק הוא הבסיס של משהו שהולך ונבנה. כל העתיד לפנינו, העתיד פתוח.
אני מודיע לך הודעה חשובה, אני מוכיר, מחבב ואוהב את המחלה הזו שלך, אל תרפא אותה, בסדר? אורי, תשאיר את המחלה הזו שתקנן בך, בסדר? טוב, שמע, נקודות קצרות. אחד, האמירה שציטטת בשם האיש של המקויה, ויפה אמרת מקויה ולא מקויה, כמו שהישראלים אומרים, שזו מילה שהם המציאו ביפנית, שלא הייתה קיימת, ופירושה בטח, אתה יודע, אוהל מועד. יפה, זה דבר אחד. מי שאמר את המשפט הזה, זה היה הפרופסור תשימה, הוא המייסד של המקויה, שהחל את המקויה עוד בשנות ה-50. אני אותו לא הכרתי, הכרתי אותה מצוין, גם הייתי אצלם ביפן, אבל אני הכרתי את אלמנתו, שהייתה אישה מדהימה, חכמה, משכילה, אינטליגנטית, והמילה אהבת ישראל, מי שרצה לדעת מה זה אהבת ישראל, היה צריך לפגוש אותה. טוב, אז זו הערה, אם כבר אנחנו מזכירים, שנזכיר את האנשים האלה שהם היו אנשים גדולים. אבל אני, בעצם אתה לוקח את הייעוד של הישראליות היהודית, או את היהדות הישראלית, אני לא יודע פה איך למקם את עצמי, ואתה ממקד אותה בעצם, זה לא נקודה אחת, זה עולם ומלוא, אבל אתה ממקד אותה בבשורה, נקרא לזה הטרנסדנטית או בבשורה הדתית, במילים פשוטות נוריד את זה קצת למטה, ובגילוי האלוהי נאמר ככה, וזהו זה, זה, זה הייעוד הגדול שלנו, ואתה עוד מדבר על חברה עולמית שהיא בתהליך שינוי והתפרקות ואולי הרכבה מחדש.
תראה, אני לא חושב שאלוהים הוא אלוהי הדת. עד כמה שאני זוכר, פרנץ רוזנצווייג אמר, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. הדת זה רק אחד המרכיבים, אם תרצה, כלומר הקדוש ברוך הוא איננו נשיא המועצה הדתית של הקוסמוס. הוא מתעניין בהרבה מאוד דברים. וגם המשבר האקלים כנראה גם כן מעניין אותו, זה העולם שהוא ברא. כן? והצדק החברתי גם כן מעניין אותו, זה החברה שהוא ברא. ולכן כאשר אנחנו מדברים על מסרים אוניברסליים של היהדות, או אפילו ההופעה של הטרנסצנדנטיות, אנחנו צריכים להפקיע את זה מן התחום הצר של הדת. כלומר, מהחוויה הדתית, תחושת הדבקות, שזה לפעמים הרבה פעמים זה מין הדוניזם רוחני, שאינני יודע אם אפשר להגיד שהוא התכלית של מציאות האדם בעולם. אנחנו צריכים לדבר על פתרונות לכל שאלות היסוד המנסרות בחלל עולמנו, ואני אכן מאמין שבגילוי הנבואי שעם ישראל מייצג, נמצאות התשובות להרבה מאוד מהשאלות האלה.
אני רוצה להציע לך עסקה שהיא משאלה. זו עסקה מפוקפקת, אבל זו משאלה. שבשיחותינו הבאות, בוא ניקח את הפתרונות עליהם דיברת, כלומר את התוכנית שאתה רואה לנגד עיניך, העתידית, ונעלה אותה נקודות נקודות או פרקים פרקים. בסדר אורי?
מקובל.
יופי. עכשיו רק תראה ואז נבוא לעניין אחר. יש לי עוד שאלה אחת, אבל התחלתי. תראה, אנחנו התחלנו בפיגועים ותראה למה הגענו.
אכן. ברור. זה אופציה, זה אופציה איך להסתכל על מאורעות נקודתיים.
אוקיי. אני רוצה עוד נקודה אחת, ואז אני רוצה לבוא איתך לפרשת השבוע, פרשת חוקת, ברשותך. שמע, אתה דיברת על חיקוי. אנחנו כמודל חיקוי לעולם. אתה רואה בנו היום בישראל כפי שהיא מתגלגלת היום, כפי שהיא מתנהלת, כפי שהיא שונאת בפנים, כפי שהיא מפולגת, כפי שהיא מתקוטטת. ועוד כהנה וכהנה דברים, אתה רואה אותנו ברגע זה, בשלב זה של חיינו, מודל לחיקוי לעולם?
במידה רבה כן, ואני אסביר לך גם כן? מדוע. כן, חלק גדול מהעולם שונא אותנו. אם אני מסוגל לשנוא אותך, סימן שיש איזו אהבה מסותרת, שמבקשת להתגלות, והיא מעוקבת הופעה. אבל, בסופו של דבר, אין בעל הנס מכיר בניסו. אנחנו, שאנחנו נמצאים בתוך התהליך, אנחנו רואים רק את הצד הביקורתי הרע. אבל מי שעומד מבחוץ רואה את התופעה המטה-היסטורית של שיבת ציון, וגם הוא רואה כיצד חברה מפולגת ושסועה בעצם מטפלת בשסע הזה. כלומר, לא חשבנו אי פעם שהחברה שלנו היא חברה של אנשים כולם טובים וכולם נחמדים, אנחנו דווקא עם יצרים, אנחנו דווקא עם משברים, עם שסעים, עם מקראים, והדבר הזה הוא דווקא ההזדמנות שלנו לראות כיצד אנחנו מטפלים בכל הבעיות האלה. הייתי אומר ככה, עצם זה שאנחנו מזדעזעים מן התופעות השליליות שקורות בתוכנו, זה עצמו עדות לאכפתיות שלנו. כלומר, ברגע שאתה רואה, נגיד, בוא ניקח לדוגמה, מישהו שעשה עבירה חמורה, הוא דיבר בין ברוך שאמר להשתבח. אז מה הדבר הזה מעיד? שלפחות הוא מתפלל. אז אם אנחנו מזדעזעים מן הכאבים של החברה שלנו, זה סימן קודם כל שיש לנו חברה כזאת, ושהכאבים האלה מורים, הם מעידים, אפשר לומר, על הרגישות המוסרית שלנו. יש הרבה מה ללמוד מזה. שלא לדבר על האופן שבו מדינת ישראל מטפלת בקיומו של מיעוט לאומי עוין בקרבה. ונשארת, למרות הכל, מדינה דמוקרטית למהדרין. הדבר הזה בעצם מראה שיש מה ללמוד מאיתנו. תראה איך בעיות כאלה מטופלות בעולם, או יותר נכון, לא מטופלות בעולם, כיצד מלחמות פנימיות בתוך מדינות קוראות את המדינות, ואילו אצלנו בסופו של דבר תחושת הגורל המשותף היא זו שגוברת והיא זו שמביאה את בני אדם למצוא פתרונות.
אורי, יש משפט שאתה יודע איך הוא מסתיים, אני אתחיל מילה ראשונה, על זה נאמר ניחמתני אורי, ואתה יודע את ההמשך.
ניחמתן.
כן, ויש אפילו למי לשלוח אותו לצפות דווקא שיחת בוקר שכולה פסימיות, ואני חוזר ומבקש ממך, אל תיקח איזה שהן תרופות נגד המחלה הזו שלך שנקראת אופטימיות.
750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.